טוב, שלום וברכה. היום יום רביעי בשבת, ראש חודש שבט. ועוד לפני שמתחילים, יהיה השיעור הזה שלנו היום, שיעור הרמב"ם היומי לרפואתם השלימה במהרה של הפצועים, שעדיין אנחנו עוד לא יודעים את שמותיהם בשעה הזאת, של הפצועים מפיגוע הדקירה המזעזע הזה בתל אביב. ובעזרת השם, שהעיסוק בתורה מרומם את כולנו, בעזרת השם, בעזרת השם, לצאת מן המצרים האלה לגאולה שלמה במהרה בימינו.
אמן.
פרק שני, הלכות עבודת כוכבים וחוקות הגויים. אחרי שלמדנו אתמול בפרק הראשון, שהוא פרק הקדמה, פרק יסודי מאוד מאוד מאוד, על השלבים שבהם התגלגלה העבודה זרה בעולם, מתחיל הרמב״ם את עיקר הציווי בעבודה זרה, שהוא שלא לפנות אחר עבודה זרה. ומי שישים לב היטב בהלכות הראשונות, יראה שהרמב״ם ממש משלים את הדברים של פרק ראשון על פי הסדר. בוא נתחיל. עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים. לא מלאך, ולא גלגל, ולא כוכב, ולא אחד מארבע היסודות, ולא אחד מכל המבראים מהם. הרמב״ם הוא גדול הסדרנים. הסדר ברמב״ם זה דבר פלאי. הדברים האלה נפלאים גם למי שנכנס עכשיו לפרק שני ופוגש פעם ראשונה את ההלכה. מי שיודע שאנחנו בספר המדה, וזוכר שבהלכות יסודי התורה הרמב״ם דיבר על המלאכים, על דרגותיהם, ואחר כך על הגלגלים, ואז על הכוכבים, ואחר כך על ארבע היסודות שאנחנו פה בעולם הזה, ולכל אלה אין בחירה. והראשונים הגבוהים יותר, הם יש להם הכרת האל והשגה כזאת ופחות מזה, אבל עדיין כל אלה נחשבים ברואים. ואין זה משנה כלל ועיקר אם אתה פונה לדבר הכי עליון וגבוה שיש לו השגה הכי גבוהה, או לדבר הכי תחתון. ובזה הרמב״ם פותח. ואף על פי שהעובד מכילה, נשים לב לנקודה הזאת עכשיו, יודע שהשם הוא האלוקים. תשימו לב, הוא מכריז ויודע בוודאות שהשם הוא האלוקים, לא סתם שהשם, אלא השם הוא האלוקים, וידעת היום השם הודע לברך, כי השם הוא האלוקים. זה אחדות השם. אבל הוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה. הרמב"ם מתייחס ישירות למה שהוא דיבר אתמול בפרק א'. הוא אמר לנו, בימי אנוש טעות, טעות גדולה. לא התחילו לעבוד עבודה זרה בתור עבודת כוכבים, אלא התחילו לעבוד עבודה זרה כי חשבו שככה משבחים את הקדוש ברוך הוא. אם הוא שיבח את השמש, או הוא שיבח את הגלגל, או את המלאך, או משהו נברא גדול מיוחד, אז איך משבחים את המלך? משבחים את מי שהוא משבח. וידעו שהשם הוא אלוקים. אבל גם זה, הרי זה 100% עובד עבודה זרה. זה בכלל לא משנה. כלומר, גם אם הוא יודע שהשם הוא אלוקים, אבל הוא עובד את אחד הברואים, כי הוא מבין שיש ראוי לעובדו למי שהוא נוסף, זה עובד עבודה זרה. זו הגדרה חשובה מאוד. העניין זה הוא שהזהיר התורה עליו ואמרה. עכשיו גם מבינים למה הייתה ההקדמה כל כך חשובה. לעניין זה, כי לנו היה נראה בהקדמה שהרמב"ם מעריך, מתאר את ההיסטוריה ממאנוש, עובר לאברהם אבינו, אבל יש לזה נפקויות הלכתיות. לעניין זה, הוא שהזהיר התורה עליו ואמרה, ותישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, בפרשת בית חנן, ושם כתוב, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. תשימו למה כתוב פה. כלומר, שמה תשוט בעין לבך, העין של לבך, ותראה שאלו הם המנהיגים את העולם, והם שחלק השם אותם לכל העולם. כלומר, אשר חלק השם אלוקיך. אתה נושא את לבבך, כלומר עובד, לאחד מאותם דברים שהשם נתן לו כוח, ואתה מודה שהשם הוא אלוקים. ובכל זאת, בזה אתה עובד עבודה זרה. והם שחלק השם אותם לכל העולם להיותם חיים והובים ונפסדים כמנהגו של העולם. ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדם, על זה הזהירה התורה, כל שכן וכל שכן וכל שכן, חס ושלום על עבודה זרה שהוא מתכוון לכל הדברים האחרים, שהוא הבורא, הוא המשגיח או משהו אחר. ובעניין זה ציווה ואמר, אישה מרו לכם, אמרנו את זה בקריאת שמע הבוקר, אישה מרו לכם, פן יפתה לבבכם. כלומר, שלא תטעו בעירור הלב לעבוד אלו, ותראו את ההגדרה ברמב״ם, להיותם סרסור ביניכם ובין הבורא. סרסור זה מתווך. כלומר, לא ממש לעבוד אותם במחשבה חס וחלילה שהם האלוה, אלא לעבוד אותם במחשבה שיש להם כוח של מתווך. הלכה ב', ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. האח עיקר עבודתה, ומה משפטיה ומעשיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל. פן לפאות. ומה עם רוחב האופקים? הרמב״ם יש לו פתרונות למעלה הזאת. ולא בדבר ולא מהרהר בה בעניין העבודה הזרה ולא בפילוסופיה שלה. ספרים רבים חיברו לנו. ולא בדבר מדבריה. ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור. מה זה דמות הצורה? הוא דיבר בהלכה הבאה אתמול בפרק א' שאחרי ימי אנוש באו כאלה שכבר הרחיבו את הטעות הזאת ועשו צורה בדמות של כוכב. ולאט לאט זה התפתח. עד שבאו השקרנים והרמאים וניצלו את הכל. אבל זה היה השלב השני. מן הרמב״ם גם להסתכל בדמות הצורה שמסמלת פסל, שמסמלת כוכב, מייצגת משהו, אסור. שנאמר, אל תפנו אל האלילים. אל תפנו, אל תפנו, הכוונה, אל תפנה אפילו בראייה. ובעניין זה נאמר, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איך יעבדו. אבל מקודם נאמר, פן תישא עיניך השמיימה ותגיד אשר חלק השם. ועל זה נאמר, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איך יעבדו. אתם רואים לך הרמב"ם מסדר את היסודות וההלכות? מדהים, חכו, רק התחיל. שלא תשאל על דרך עבודתה, אחי. ואף על פי שאין אתה עובד, מה זה תדרוש? ותלך להבדיל לדרוש את השם. אז מה זה לדרוש? לברר, ללמוד. אני לא הולך לעבוד, אני רק רוצה לדעת. אני רוצה ללמוד את זה. תיאולוגיה פשוטה, סתם לדעת את הדעות, לדעת איך זה נראה. אומר הרמב"ם, זה גדר של איסור עבודה זרה. כי ההלכה שאנחנו עוסקים בה עכשיו זה לא לפנות אחר עבודה זרה. אפילו אם אתה רק דורש, ואף על פי שאין אתה עובד. למה הביטוי אל תפנו, איזה עומק, שדבר זה גורם לך להיפנות אחריה. זה טבעו של אדם. אם אתה פונה, אתה נפנה. משהו פה, ככה זה הולך. ולעשות כמו שהם עושים שנאמר, ופן תפנו, ואז תאמרו, ועשה כן גם אני. כל הלבים האלו בעניין אחד הם, כלומר יש להם מגמה אחת, והוא שלא יפנה אחר עבודה זרה, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, אם הוא נפנה אחריה בלא מעשה, אבל אז הוא לא לוקה, כי לב שאין בו מעשה לא לוקה, זה הירור, אבל בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. בסדר? זה נקרא הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה. מה זה נקרא עושה מעשה? לכאורה להשתחוות. אבל הוא אמר גם אם הוא נפנה ולא משתחווה. אתם יודעים מה זה עושה מעשה? מופיע בראשונים, מדפדף בספר. זה נקרא מעשה. הוא מדפדף בספר, היום זה כבר לא, היום עושים ככה. נכון? אומרים שהזקנים עושים ככה. נכון? אז הוא מדפדף בספר, זה נקרא עושה מעשה. כלומר, כי למה נפקא מינה עושה מעשה לא עושה מעשה? לגבי מלכות. הרי מלכות אין עליו שאין בו מעשה. זאת אומרת, על הירור הוא עובר על עליו. אבל זה לא עליו עם מעשה, אז לא לוקה. מתי לוקה? גם אם הוא לא עבד עבודה זרה, אלא רק נפנה. אנחנו עכשיו בפרק שלנו עוסקים רק בנפנה אחר עבודה זרה, לא בעובד עבודה זרה, בסדר? זה נראה בפרקים הבאים. בנפנה אחר. אז נפנה אחר הכוונה היא מחשבה, הרהור. טוב? וכשזה מעשי, הכוונה היא פעולות. קורא, כותב. ההלכה הבאה, ולא, זה אמצע הלכה ג' אבל עכשיו מתחיל נושא, ולא עבודה זרה בלבד שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא, וזו הלכה מדהימה עכשיו, והמדהים הוא ששומעים את זה מהרמב״ם, מאיש השכל הגדול, ולא עבודה זרה בלבד שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה, זה פרק שעוסק במחשבות, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרים אנו שלא להעלותה על ליבנו, כמה צריך להיזהר בזה. דווקא באמת, בשם אותה רחבות אופקים והכל הזה, קוראים פה קצת, קוראים שם קצת. מוזהרים אנו על מה? שלא להעלותה על ליבנו. לא מוזהרים אנו שלא לעבוד, שלא להעלותה על ליבנו למען עצמנו. מפני, סליחה, שלא להעלותה על ליבנו ולא נשיח דעתנו לכך, ונחשו ונמשך אחר ירועי הלב. העזרה היא לא להימשך אחר ירועי הלב. מפני, תראו את הרמב"ם, שדעתו של אדם קצרה. הרמב"ם יודע אם דעתו של אדם קצרה או ארוכה. דעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריו. ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחרים את העולם לפי קוצר דעתו. זה מדהים הרמב"ם הזה, זה מרגש למי שמכיר אותו. כי הרמב"ם בא ואומר, להחריב את העולם לא צריך מחשמם וזכרם עם סכינים גדולים. גם במחשבות אתה יכול להחריב. גם במחשבות. מה עשית? חשבת? מה קרה? מי שזוכר ברמב"ם בהלכות תשובה שבפעולה אחת שלך אתה יכול לשנות את כל העולם, זוכרים את המאזניים? בפעולה אחת שלך, פעולה זה לא תעשה פעולה. פעולה זה גם מחשבה טובה. אז בפיתוח של הרהורים אחר, נפנה אחר עבודה זרה, האדם הוא חלל, הוא מקום. נפנה, זה פנוי, יש מקום פנוי, אתה נפנה. כיצד? פעמים יתור אחר עבודה זרה, ועוד מעט תראו מה המקור הדברים האלה. המקור של הדברים האלה אומרים אותו כל יום פעמיים, יש שנוהגים שלוש פעמים גם בקריאת שמע על המיטה. תראו עכשיו את המקור. כיצד פעמים יתור אדם אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא. מה שנקרא פתוח. עכשיו קורה על זה, עכשיו לומד את זה. עכשיו קורה על זה, מכירים כזה? אני מכיר. פעמים יתור אחר עבודה זרה, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא. שמה הוא, שמה אינו. מה למעלה, מה למטה. נעדנד, נעדנד, מה למעלה, מה למטה. מה לפנים, מה לאחור. ופעמים בנבואה. יתחיל לחשוב על הנבואה. אני מדבר בייחוד יסודי התורה של העמים בקדוש ברוך הוא, כולל העמים בנביאה. ופעמים בנבואה. שמה ינה, שמה אינה. ופעמים בתורה. שמה היא מן השמיים, שמה אינה. אני אומר לכם, הרמב״ם היה הרופא הכי גדול, זה רפואת נפשות ההלכות האלה. זה הכל הרוחב והפתיחות. הבנתי, אומר הרמב״ם, תאמין לי, אני גם בעד להיות חכם קצת. הרמב״ם היה חכם, לא קצת. ואינו יודע המידות שידון בהם עד שידע האמת על בוריו. מה, אתה גמרת כבר כמה גלגולים בחיים כדי לדעת בדיוק איך אתה לומד גזירה שווה, קל וחומר, ומה המידות שלפיהם לומדים, ומה הלוגיקה, ויש לך את כל המכלול. אתה לומד את זה עכשיו כי זה בליבה, זה תוכנית ליבה. אתה לומד את זה כי זה נחמד. ונפנה אחר הדברים. ואז, לא, חס ושלום, הוא לא עושה שום דבר רע. אבל שם האמת, שם האינו. מכירים? שם היש, שם הלא. כן? לא. ונמצא יוצא לידי מינות. נמצא יוצא לידי מינות. מינות הכוונה היא לסטות באופן של מחשבה מדרך האמת. ולהגיע לעבודה זרה. ונמצא יוצא לידי מינות. על העניין זה הבהיר התורה, ועכשיו תשמעו את הפלא הגדול. עד עכשיו הוא דיבר על מחשבות עבודה זרה ממשיות. עכשיו הוא לא מדבר רק על מחשבות עבודה זרה. והדבר הזה הבהיר התורה ונאמר בנו, ולא תטורו אחרי לבביכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. נכון, אנחנו זוכרים את זה כבר מבית ספר כולנו, בתור זהירות ממחשבות זנות. מחשבות ערווה, מחשבות עריות. אומר הרמב״ם, תלמד טוב את הפסוק. ולא תטורו אחרי לבביכם, הכוונה היא שהלב ייפנה למחשבות לא של זנות, של מינות. ואחרי עיניכם, הכוונה היא למחשבות של ערווה. ובשניהם הגורם החזק ביותר הוא פניות. כולנו יודעים את זה. הפניות הזאת, שמה כן, שמה לא. כן יפה, לא יפה, כן יפה, לא יפה, כן עבודה זרה, לא יודע, שמה יהיה, שמה אינו. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם, תראו את ההגדרות, אחר דעתו הקצרה. לאדם יש דעה קצרה. וידמה שמחשבתו משגת האמת. זה המחלה הכי גדולה בעולם. הוא יודע את האמת, מחשבתו משגת את האמת. אני יכול לחשוב לבד, אני אגיע לאמת. אתה לא יכול להגיע לאמת, האמת זה השם אלוקים אמת. אי אפשר. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זילות. שמעתם איך הרמב"ם פסק? זו ההלכה השלישית. למי שרואה את הכותרת שמופיעה בתחילת פרק ראשון, יש עלי כותרת עם כל המצוות של הלכות, עבודה זרה וחוקות הגויים, ובכותרת יש 51 מצוות. אז המצווה הראשונה היא לא לפנות אחר עבודה זרה, והמצווה השנייה היא בעת שלא לתורנו אחר הרהור הלב ואיית העיניים. תשמעו איזה פלא, מי שמחפש את האיסור לתור אחרי ראיית העיניים שזנו, איפה נמצא את זה ברמב״ם? בהלכות עבודה זרה. זה דבר לא יאמן. איך תדע למצוא את זה שם? זה צריך להימצא במקומות אחרים, שמירת העיניים והכל, בהלכות עבודה זרה. זה היסוד שאתה חושב שאתה יכול להשיג את האמת ולשלוט. זה עבודה זרה הכי גדולה. מי אתה? רמב״ם. פלט לא. ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא. אין בו מלכות. יודעים מה פירוש לתורדו מן העולם הבא? יש אנשים שהם בני העולם הבא גם בעולם הזה. יכולים לחיות פה. לעבוד, להתפרנס, לחיות. אבל הם חיים בעולם הבא. יש אנשים שמרוב שהם בכזה בלבול, אין להם את העולם הבא פה בעולם. אין להם. יעשו תשובה בעזרת השם, יהיה להם עולם הבא בעולם הבא. אבל פה... עכשיו עובר הרמב״ם ומתראה לנו מהי עבודה זרה ומהי חומרתה. מצוות עבודה זרה כנגד כל המצוות כולן היא. חוזר לעבודה זרה. עצרנו קצת למינות ואפילו למחשבת הזנות, ועכשיו הוא חוזר לעניין. מצוות עבודה זרה כנגד כל המצוות כולם היא שנאמר וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות, ושם הכוונה היא לעבודה זרה. פער הערם עבודה זרה זה בפרשת שלח, בפרגבר. אז איך כתוב כל המצוות? ומפי השמועה למדו שבעבודה זרה כתוב מדבר, והרמב״ם לא מעריך בלימוד איך. נסתכלו שם בפרשה, נראה בלימוד בפרשה, נראה שנגיע לשם. הלמדת שכל המודה בעבודה זרה כפר בכל התורה כולה ובכל הנביאים ובכל מה שנצטרו הנביאים מאדם הראשון, מאדם ועד סוף העולם, שנאמר מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. וכבר אדם הראשון כשנצטווה, נצטווה שלא לעבוד אחר עבודה זרה. לכל הכופר בעבודה זרה, בעצם כפירתו בעבודה זרה, כבר מודה בכל התורה כולה. כי אם הוא כופר בעבודה זרה, בעומק הכוונה היא שאין עוד מלבדו. אם אין עוד מלבדו, אז ממנו הוא כבר מודה בכל התורה כולה. כבר הוא מודה בכל התורה כולה, והיא עיקר כל המצוות כולה. עכשיו הרמב״ם נכנס לנושא רגיש. מה קורה בישראל שעבד עבודה זרה? אנחנו יודעים, יש לנו ברכת בתפילת 18, ברכת המינים, או בלשון המקורא, כלומר יותר ברכת המשומדים והמינים. שם מדובר על מי שיצאו למינות, יצאו והשתמדו, זה נצרות היה, זה דברים אחרים, ועליהם מדובר. צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להפוך כל מי שלא חושב כמוני לחצי מין או לרבע משוחס שלום, צריך להיזהר מזה זהירות עצומה. ואנחנו נראה שאפילו למשומדים על תהי תקווה שמופיע פה, מה עושה תשובה ואיך יכול להיות בתשובה בסוף, כל זה נראה עכשיו, ניכנס לזה ברמה. ישראל שעבד עבודה זרה, הרי הוא כגוי לכל דבר. גוי לכל דבר, אין הכוונה שאין לו זרע ישראל, איש לא הוציא את זה. הוא ישראל, זה יעשה תשובה בסוף, חכו, תראו את זה, הרמב״ם גם בהלכות תשובה וגם פה ידבר. עוד מעט. אבל בהמה נפקא מינה, ואינו כי ישראל שעבר על עבירה שיש בסקילה. הוא משומד לעבודה זרה, הרי הוא משומד לכל התורה כולה. בסדר? כלומר, כאילו עבר על כל מצוות התורה. וכן המינים מישראל אינם כישראל את דבר מן הדברים, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם. המינים זה אלה שעברו לדת אחרת. המינים ולמשיעים עתיד יקבע. אז מה זה אינם כי ישראל ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם? אנחנו פה לא מקבלים אותם בתשובה לעולם. שנאמר בכל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. בכל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. וברשותכם, למרות זה לא דרכנו, אני גונב חצי שנייה, כיוון שהדברים כל כך קשים. אז הרמב״ם בסוף פרק ג' בהלכות תשובה, אפילו לא צריך לפתוח, אנחנו נגיע לשם בעזרת השם עוד מעט, בסוף פרק ג' בהלכות תשובה, מביא את אותם אלה וכותב כך: כל הרשעים והפושעים והמשומדים וחיותי בהם, אני מדבר עכשיו, וכאן הרמב״ם לא מקבלים אותם בתשובה לעולם, כל אלה וחיותי בהם שחזרו בתשובה, בין בגלוי, בין שחזרו במתמוניות, מה זה במתמוניות? בסתר, מקבלים אותם. תראה, שנאמר שובו בנים שובבים ולומדים אף על פי שעדיין שובב הוא, למה שובב? שרים בסתר בלבד חזר ולא בגלוי, מקבלים אותו בתשובה. אין שום סתירה. מקבלים אותו בתשובה, כלומר הקדוש ברוך הוא מקבל אותו בתשובה. אנחנו כחברה לא יכולים לקבל את המילים ולהגיד זה חלק. זה לא, זה הלך לנצרות, זה הלך, זה בכלל לא יכול להיות, זה לא. אבל צריך לדעת שסוף ישראל לעשות תשובה כולל גם את מי שנראה לך כבר מידך בצורה שהוא כבר בכלל לא פה. זה שני דברים שצריך לדעת אותם. לכן חרקתי וקראתי לרגע בלכות תשובה, מעניין מאוד, כאילו סתירה ברמב"ם, בכלל לא. נמשיך. יחל המינים מישראל, אינם כי ישראל דבר מן הדברים, הם מקבלים אותם בתשובה לעולם, אם כן, כמו שאמרנו, שנאמר כל באיה לא יהיה שימון, ולא ישיגו אורחות חיים במשלי, ועל באיה לומדים על המינות. והמינים הם התרים אחר מחשבות ליבם בשכלות בדברים שאמרנו, אבל זה שהוא טענו, מי מאיתנו לא יראו רבירה, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס, להכעיס, לא לתאבו, לא כי הוא יש לו את הרע, להכעיס, בשעת, בנפש, הכוונה בבוז עמוק מאוד מאוד, ביד רמה, ואומרים שאין בזה אבון. זה דת חדשה. הבנתם את כל התנאים? נו, 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 נו. אז לפני שאנחנו מורידים מישהו מהחברים שלנו, צריך להזדהב. זה התנאים, זה תנאים, תן אני עונה עליהם. ואסור לספר עמהם ולהשיב עליהם תשובה כלל, שנאמר ואל תקרא בין פתח ביתה. על כל בעיה לא ישבו, אל תקרא בין פתח ביתה. ומחשבת מין לעבודה זרה. מחשבת המינים תביא לעבודה זרה. כל עד כאן דברים מדהימים על הפנייה לעבודה זרה, על הפנייה בכלל, לא תטעו אחרי לבוכן ואחרי עיניכם, ועל מצבם של המינים והמשומדים. והדבר האחרון הוא דבר שלכאורה אין מקומו בכלל בהלכות עבודה זרה, והוא ההלכה השלישית שגם בכותרת הופיעה, האיסור שלא לגדף. שלא לגדף הכוונה היא שלא לקלל את השם, והאיסור בתורה שלא לקלל את השם זה בשם השם. לכאורה מה הקשר בין זה לבין בכלל הלכות עבודה זרה? זה שייך לדינים אחרים של שמות השם. הרמב"ם ישאל את זה בעצמו והסביר את העניין. כל המודה בעבודה זרה שהיא אמת, אף על פי שלא עבדה, הוא רק מודה בעבודה זרה שהיא אמת. לא עבדה, לא כלום, הרי זה מחרף ומגדף את השם הנכבד והנורא. זה בעצם דברי קישור לדבר החלק הקודם של הפרק ולסיום. זה אחד העובד עבודה זרה. ואחד המגדף את השם, שנאמר לנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף. לכאורה מה שהיה עכשיו את השם הוא מגדף, הנפש אשר תעשה ביד רמה הכוונה היא לעבודה זרה, אז הוא עובד עבודה זרה, מה פירוש את השם הוא מגדף? משמע, לפיכך תולים עובד עבודה זרה כמו שתולים את המגדף, ושניהם נסכלים, שניהם בדין סקילה. ומפני זה, זה החריגה ברמב"ם, שהרמב"ם פתאום מסביר את הסדר שלו. ומפני זה כללתי דין המגדף בהלכות עבודה זרה. ראיתם? ששניהם כופרים בעיקר, הם כבר סיכמנו שהעיקר הוא מי שכופר בעבודה זרה, מודה בכל התורה, הוא מי שמודה חלילה כופר בעיקר, נכון? והמגדף הוא אותו עניין, ואלו הם דיני המגדף, ועכשיו מתחילים דיני המגדף שמסיימים את הפרק. אין המגדף, הכוונה היא למקלל שם השם. אין המגדף חייב סקילה. אתם זוכרים שהוציאו את המקלל, כל סיפור שלומית בן דברי, הוציאו את המקלל, יש על זה פרשה שלמה. אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם המיוחד. זה כמובן לגבי העונש. האיסור הוא כמובן לקלל בכל צורה שהיא. אבל לגבי חיוב העונש, עד שיפרש את השם המיוחד של ארבע אותיות, כלומר שיפרש, שיבטא בשפתיים, שינקוב, שיבטא, כמו כהן גדול להבין שהיה יוצא שם הנכבד ממנו מפורש נורא יוצא מפי כהן גדול. גם פה הוא היה מוטיב את השם המיוחד של ארבע אותיות, בסדר? שהוא א' ד' נון י', א' ד' נון י', לפי הרמב״ם גם שם אדנות, גם אם הוא לא אמר שם י' כ' ו' כ' מפורש, אלא אמר א' ד' נ' י'. ויברך אותו, יברך בלשון סגי נהור כמובן, הוא לא רוצה להגיד את המילה הפוכה, ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים, שנאמר ונוקב שם השם מות יומה. כלומר, הוא מקלל חלילה כלפי מעלה, הוא מקלל באחד משבעת השמות שאסור למחוק, וראינו אותם בהלכות יסודי התורה, שם הוויה, אדנות, אל, אלוקה, יש שבעה שמות שאינם מוחקים. יש מי שמפרש, ויש מי שמפרש שאינו חייב, אלא על שם י' ק' ו' ק' ולא על כל השמות, לא שבעת השמות, ואני אומר שעל שניהם הוא נזכר, גם על י' ק' ו' ק' וגם על שם אדנות. אזהרה של מגדף מיניים, עד כאן למדנו על העונש, אבל אין עונשים רק אם כתוב אזהרה בתורה, אזהרה באיזה פסוק שנאמר, אלוהים לא תקלל. בפרשת משפטים, ולמרות שזה לא קשור לענייני עבודה זרה, כבר הסברתי למה זה קשור, אומר הרמב"ם, בכל יום היום דנים את העדים בחינוי. עכשיו מדהים על איזה זהירות צריך בבית דין. והרמב"ם כל פעם מחדש, דיברנו שלשום, אני חושב, כן, שלשום, על חומרת הנידוי, וכמה צריך להיזהר, ושרק בית דין יכול לעשות את זה, ואיזה זהירות. תראו עכשיו מה הרמב"ם. כמה הוא דיבר קשה על עבודה זרה במגדף, אבל תראו איך צריך להיזהר. הזרה של מגדף מיניים, שנאמר אלוהים לא תקלל. עכשיו איך עושים? בכל יום היום דנים את העדים בחינוי. בכל יום ויום דנים את העדים בכינוי. מה זה בכינוי? בכינויים. כלומר, כדי לא להזכיר שם שמיים לבטלה, אז יש הרי דיון שמתארך ומתארך ומתארך, דנים איתם בכינויים. למה? כי אולי יצא הנידון זכאי. אז למה להזכיר שם שמיים לבטלה? מבררים. בסוף נראה הוא באמת אמר את זה. יקה יוסי את יוסי. בסדר? זה ביטוי. יקה יוסי את יוסי. כלומר, במקום להגיד שם הוויה, אז אומרים יוסי. למה יוסי? איך הקשר יקה יוסי את יוסי? יוסי זה ארבע אותיות גם כן, כמו בשם הוויה. בסדר? זה ארבע אותיות, זה מעניין מאוד. יוסי, לא יוסי, יוסי. בגימטריה יוצא... לא, לא, יוסי בגימטריה יוצא 86, שזה אלוקים. שזה אלוקים. אז יוסי זה רמז. יקה יוסי את יוסי, כגון יקה יוסי את יוסי. בסדר? נגמר הדין... נגמר הדין, כלומר גמרו את החקירות והבדיקות. הגיעה השעה עכשיו לחריצת הדין. נו, מה עושים? זה דיון מעניין מאוד ברמב"ם, אתם מבינים, יושבים בבית הדין, איך אומרים את השם, לא אומרים, הרי אני צריך לדעת בדיוק מה היה. אני לא יכול להגיד בערך.
צריכים להגיד את השם, אז
תקחו אותו. לא יכול להגיד מה היה, הוא צריך להגיד, העד צריך להגיד מה הוא שמע. עכשיו העד יחזור על מה שהוא שמע, לא יחזור. העד צריך לחזור על מה שהוא שמע. עכשיו נניח יש לו עד אחד, יש עד אחד לא שווה כלום, נניח יש שני עדים. עכשיו מה הדין אם יש 150 עדים? כל אחד צריך להגיד? כלומר כל אחד צריך להגיד את השם? או שכבר מספיק היו שניים? סוגיה קשה מאוד עכשיו. חכו. כל עוד זה ברורים, הולכים על יוסי ויוסי. בסדר? הבנתם את העיקרון? הולכים על יוסי ויוסי זה כינוי? יוסי ויוסי. נגמר הדין, נגמר הדין, ועכשיו מגיעים להכרעה, מוציאים את כל אדם לחוץ. דלתיים סגורות קוראים לזה. מוציאים את כל אדם לחוץ. למה דלתיים סגורות? כדי שחס ושלום, אם צריך להיאמר השם שאף אחד לא ישמע את זה. רק מי שחייב. מי חייב? הדיינים. בסדר? ושואלים את הגדול שבעדים ואומרים לו, אמור מה ששמעת, תקשיבו טוב, בפירוש, לא כינוי ולא כלום. עכשיו הוא צריך להגיד בעצמו העד שם מפורש. תקשיבו, העד צדיק שמע, עכשיו צריך להגיד. רגע. והוא אומר, והדיינים עומדים על הרגליהם, דיינים נעמדים, הדיינים אף פעם לא נעמדים, חייבים לשבת, הדיינים עומדים על רגליהם, וקורעים את בגדיהם, ולא מאחים. אתם יודעים שעל כל הקרובים קורעים, ואחרי זה אפשר לתפור את החולצה, דיברנו על המושג הזה, מאחים, אבל על אביב לא מאחים. שומעים שם המפורש, קורעים, וזהו, הבגד הזה לא יתאחד עליו. לא מאחים. והעד השני אומר, אף אני כמותו שמעתי, גם אני שמעתי אותו דבר. ואם היו עדים רבים, צריך כל אחד ואחד מהם לומר, כזה שמעתי. הרי מספיק שני עדים, צריך שכל אחד, אי אפשר לפסוח על אף אחד, כזה שמעתי. כי אמנם שם המפורש זה קוראים ולא מאחים, אבל זה יירות בעדות. מגבף שחזר בו בתוך כדי דיבור, אינו כלום. אמר לגבי עד, ותוך כדי דיבור, תוך כדי אמירת מהירה שלום, זה כדי אמירת שלום עליך רבי, תוך כדי אמירה, תוך כדי דיבור, חזר בו, לא, לא כלום, חזר בו, תשוב וגמרנו. בסדר? אלא כיוון שגידף בעדים, נזכר. רק אם זה היה לפני העדים, נזכר. מי שגידף את השם בשם עבודה זרה, מי שגידף את השם בשם עבודה זרה, קנאים פוגעים בו והורגים אותו. כלומר גידף את השם, אבל לא גידף את השם בשם י' כו' כי הוא בשם אדנות, אלא גידף את השם בשם עבודה זרה. אין פה איסור בהלכה שאפשר לסכול עליו, או עונש. קנאים פוגעים בו, הכוונה היא, המערכת אסור לה להתערב. זה כמו שהיה אצל פנחס, עם זמרי. ואם לא הרגו קנאים, הוא בא לבדין, כלל גדול מאוד, אינו נזכר. כך גם היה צריך להיות אצל פנחס. אם לא היה הרוג אותו פנחס לזמרי, הוא היה בא לבדין, אינו נזכר. עד שיברך בשם מן השמות המיוחדים.
עוד פעם, מה שיברך זה סגין.
יקלל, ודאי, כן. וההלכה חותמת, כל השומע, עד כאן היה בבית הדין, ועכשיו כל השומע ברכת השם, אדם שומע לא עלינו ברכת השם, חייב לקרוע. ואפילו על ברכת הכינויים חייב לקרוע. אם הוא שמע את הכינויים, ושמע הקללה עליהם בשם, בכינוי, חייב לקרוע.
גם זה... היום זה להלכה?
כן, אבל צריך להבין שמה זה. והוא שישמעין העם מישראל, אחד השומע ואחד השומע מפי השומע, חייב לקרוע, אבל השומע מפי העובד או מפי הגוי צריך להיות פה, אבל השומע מן הגוי אינו חייב לקרוע. לפי זה יש קושי, אתם יודעים שרב שקה, כשהיה כל הסיפור עם חזקיהו, הוא עומד על החומה ורוצה לעשות מורך בעם, ואז הוא מקלל ואומר דברים קשים מאוד. וקראו, כתוב, קראו את בגדיהם שם, אליקים, ושבנה הסופר, קראו את בגדיהם. אז איך הם קראו? הרי הוא היה גוי, חדש הרמב"ם, מה שהגמרא כבר מלמדת, ולא קראו אליקים ושבנה, אלא מפני שרב שקה משומד היה. רב שקה, זה סיפור מדהים, שהוא היה בכלל בן של חזקיהו, לא משנה, יש שם סיפור שלם בחז"ל, יהודי גדול שהשתמד. בסדר? אלא שרב שקה משומד היה, ובאמת מפי הגוי לא צריך לקרוא. רק דבר אחד מעניין יוצא מזה, שאם רב שקה משומד היה, אז כן דינו כישראל לגבי קריאה. המשומד הזה משומד, אז היה צריך לכאורה להגיד, זה לא מעניין, זה גוי. כי הרי הוא כגוי לכל דברה, קראו. כי אומנם הוא משומד, אבל קראו, כי הוא משומד שהוא ישראל. והרמב"ם לימד אותנו בהלכות תשובה, מה שקראנו מקודם, שלא יידח ממנו נידח. גם הוא, גם רב שקה זה יכול לעשות תשובה. כל העדים והדיינים, וזו ההלכה האחרונה, והיא מרתקת, כל הדיינים, העדים והדיינים סומכים את ידיהם אחד-אחד על ראש המגדף. זה דבר מאוד מעניין, הלכה מרתקת רק במגדף, ואומרים לו, דמך בראשך שאתה גרמת לך. ואין בכל הרוגי בדין מי שסומכים עליו, אלא מגדף בלבד. כלומר, כל העדים והדיינים שהיו פה, שנאמר וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, וזה הלכה מיוחדת לדין לגדף, ודנים המפרשים ברעיונותיה של ההלכה הזו, אנחנו מסתפקים בהלכה עצמה. אז אם כן, לסיכום הדברים, עסקנו באיסור לפנות אחר עבודה זרה, זה החלק הראשון של הפרק, ולפנות אחר עבודה זרה זה לפנות אחר כל צורה של עבודה זרה, גם אם הוא אומר שהשם הוא האלוקים, אבל הוא פונה כמתווך. אחר כך המשכנו לאיסור, לצורות וכו', אחרי זה עברנו לאיסור לעסוק בספרי ובמחשבות, ואז גם לבלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. סיימנו בדיני ברכת השם, נזכה בעזרת השם באמת לרפואה שלמה. פתחנו את השיעור בברכת רפואה שלמה לכל הפצועים, שתהיה רפואה שלמה לכל פצועי עמו ישראל.